טוב, אנחנו בפרק קו זין, והתחלנו את הפרק ולמדנו בפעם הקודמת את הגמרא שהמהר"ל מביא ממסכת סנהדרין, תנא דבליהו שיט אלפי שנה אבי עלמא, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח, ובעוונותינו שרבו יצאו מה שיצאו. כלומר, הגמרא הזאת, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, נותנת לנו את מבנה הזמן ההיסטורי. כן. זאת שאלה גדולה באמת, מה הכוונה באחישנה? כבר התחלנו לנגוע בנקודה הזאת, ואת התשובה שנתנו הוא, הרי כתוב בנביא בעיתה, אחישנה. עכשיו, מדרך כלל מבינים את דברי הנביא ככה, או בעיתה, או אחישנה. אבל אפשר להבין שהנביא התכוון לשני הדברים ביחד. הוא לא אמר בעיתה או אחישנה. הוא אמר בעיתה אחישנה. איך יכול להיות שבעיתה וגם אחישנה? לכאורה זה תרתי דסתרי. או בעיתה או אחישנה. או שזה יבוא בזמן, או שזה אחישנה מלשון חיש מהר. תשובה, גם כשמגיע הזמן, זה עדיין תלוי בנו, שמה שראוי להתגלות באותו זמן, יתגלה מהר. מהר זה גם מהר מצד התהליך, זה גם מהר מצד הסיבוכים. למשל, עכשיו ברור שאנחנו בזמן של גאולה. עכשיו ברור שאנחנו בימי משיח. אז למה מסובך? הגענו. כי גם כשמגיע הזמן, זה עדיין יכול להיות מסובך. יכול להיות לידה קלה, יכולה להיות לידה קשה. לפעמים אין ספק, הרופא אמר, זהו, נגמרו תשעה יחי לידה. המועד הגיע, האישה צריכה ללדת, זה בעיתה. ועכשיו? עכשיו זה יכול להיות קל, זה יכול להיות קשה. ואם זה קשה, כל דקה שעוברת, זה נראה כמו שנה. תשאל אישה באמצע לידה, בזמן שיש לה צירים, איך עובר הזמן? נו, מתי כבר גומרים? בסדר, אבל סך הכל פה שתי דקות. מה שתי דקות? אני פה שנתיים. זה אחישנה. אחישנה זה לא מחוץ לביתה. זה בתוך הביתה. כי אם לא הגיע הזמן, אז לא הגיע הזמן. זה לא טוב. לידה מוקדמת זה לא טוב. מה זה נקרא לפני זמן הגאולה שתגיע הגאולה? אם זה לפני זמן הגאולה, אז לא יכול להיות גאולה. נכון. זה לפני, כבר הסבירו, זה כמו שבת, מוסיפים מחול על הקודש. אנחנו מקדימים לקבל את השבת. זה עדיין שבת, אבל אתה לא יכול לקבל שבת ביום שישי בחצות. אישה לא יכולה להדליק נרות ביום שישי ב-12 בצהריים. היא החליטה לקבל שבת. היא יכולה להקדים מפלג המנחה. אז נכון, אתה צודק. לא חייבים להגיע לשקיעה. פלג המנחה אפשר כבר להדליק נרות. אבל אתה לא יכול להדליק נרות ב-12 בצהריים. קל וחומר, אתה לא יכול להדליק נרות ביום שישי בבוקר. למה? כי זה יום שישי, זה עוד לא יום שבת. אבל סמוך לשבת, שבת. אותו דבר. לא חייבים להגיע לשנת 6,000. לא חייבים. למה? כי האור של הגאולה מאיר קדימה ואחור. אז הוא גם מאיר את השנים הסמוכות. הוא כבר, האור הזה כבר כתוב בגמרא. 2000 האחרונות זה ימות המשיח. 2000 שנה ימות המשיח? כן? האור של הגאולה הוא כל כך גדול שהוא מסוגל להאיר כמו זרקור 2000 שנה אחור. מה רבי עקיבא ראה וצחק בסוף מסכת מכות? כולם בוכים והוא צוחק. מה הוא ראה? מה, גדולי ישראל שהיו יחד עם רבי עקיבא לא ידעו להתנחם? אלא רבי עקיבא ראה את אור הגאולה שמאיר 2000 שנה אחורה. זה כמו זרקור, שהאונייה רואה את האור למרחקים אדירים. גם אתה רואה, אתה ליבשה, אתה רואה את הזרקור. גם האונייה בלב ים רואה את הזרקור. אז הוא ראה את האור הזה. הוא לא ראה שהגאולה היא בזמנו, אלא הוא ראה שהאור של הגאולה הוא כל כך חזק שהוא, הקרניים של האור הזה מגיעות עד לזמן החורבן. כבר בזמן החורבן יכולת להרגיש את קרני האור של הגאולה. אבל הוא ידע שהגאולה היא עוד 2000 שנה. עכשיו, אחרי שהמהר"ל הביא את הגמרא, הוא מסביר אותה. אנחנו בדף קוף למדלת בעמודה השמאלית, תחילת פסקה, שורה רביעית. ואין ספק שצריך טעם וסברה שמחלק זמן של עולם לאלו חלקים. ובאיזה צד מתייחס כל אחד ואחד מאלו דברים לחלק ממנו. זאת אומרת, המבנה הזה של הזמן, זמן העולם, מה ראו חכמים, או יותר נכון, מה ידעו חכמים שחילקו אותו לשלושת החלקים האלו דווקא? 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 משיח. אומר המהר"ל, החלוקה הזאת היא בכלל חלוקה נכונה של הזמן בכלל. וחכמים יישמו את זה בהיסטוריית העולם. והוא מסביר, וביאור עניין זה, כי הזמן הוא המשך המציאות. כלומר, הזמן הוא בעצם הממד להופעת המציאות של העולם. מציאות העולם חייבת זמן כדי להתגלות. כמו למשל, מה שאמרנו קודם, נשמת התינוק צריכה 9 חודשים עד שהיא יכולה להתגלות בגוף. היא חייבת את משך הזמן הזה כדי להתגלות בגוף. נשמה צריכה זמן? לא, נשמה היא מעל הזמן. שלמות העולם מעל הזמן. אבל להתגלות במציאות ארצית צריכים 9 חודשים. אותו דבר, עד שהעולם יתגלה בשלמותו, המוכנה לו במחשבה תחילה, הוא צריך 6,000 שנה, על פי 3 החלקים המוזכרים כאן. וכל המשך, כלומר, כל דבר שמחייב תהליך, המשכיות, זמניות, יתחלק להתחלה, ומתחלק אל אמצע ואל הסוף. כלומר, אלה שלושת התחנות החשובות של כל זמן. התחלה, אמצע, סוף. לכן התורה מתחילה את הבריאה במילה בראשית. התחלה. אין דבר כזה מציאות גשמית בלי התחלה. חייבים התחלה. לכן מילה ראשונה של תורה בראשית. הזמן מחייב התחלה. הוא מחייב אמצע. אמצע מחבר בין התחלה לבין סוף. והוא מחייב סוף. ואי אפשר בפחות מאלו שלושה חלקים. וכל אחד יש לו שם בפני עצמו. שאין ספק. כי ההתחלה הוא מחולק, הכוונה הוא שונה. כי ההתחלה הוא מחולק מן האמצעי. והאמצעי מחולק מן הסוף. כי כל אחד ואחד יש לו גדר בפני עצמו. כלומר, זה בחינות שונות. נכון. אנחנו בוודאי מרגישים, אנחנו מרגישים את ההבדל בין דבר שהוא בתחילתו, דבר שהוא בסופו, או דבר שהוא נמצא באמצע, אמצע החיים. אותו דבר, תחילת החיים זה גדר מיוחד, תינוק. סוף החיים זה גדר מיוחד. אמצע החיים זה גם גדר מיוחד. אילו גדרים של מהות הזמן, של דברים שצריכים זמן כדי להתגלות. אז ההיסטוריה של העולם הייתה צריכה גם את שלושת החלקים האלו. היא הייתה צריכה ראשית, 2000 שנות תוהו. התינוק עדיין לא יודעים מה טיבו. ויגדלו הנערים. כל עוד לא גדלו, לא ידעו מה טיבם. המציאות צריכה אמצע, תורה, אור. והמציאות צריכה השלמה. ימות המשיח זה השלמת ימי עולם. זה שלוש בחינות שאי אפשר לדלג על אף אחת מהן. זה המבנה הכללי של התגלות המציאות, של התגלות היש. כן. זאת שאלה טובה. למה דווקא 6,000? אתה צודק, זה ודאי לא במקרה. המהר"ל מסביר שהמספר 6 הוא המספר שמתאים לעולם הזה. כמו שהעולם נברא בששת ימי מעשה בראשית. כי 6 זה כל הקצוות של המציאות הארצית. ארבע רוחות השמיים, מעלה, מטה. זה הגדרה של חלל. זה הגדרה של חלל בכל הכיוונים האפשריים. זה יצירת החלל שבו הקדוש ברוך הוא הולך לגלות את החיים של אדם. זה מספר 6. 1,000 זה מספר שמתאר את המציאות הזאת בכל שלמותה. באמת, יש לנו עשרות, אבל זה עדיין לא הממד, זה לא הגילוי השלם ביותר. יש לנו מאות, יש לנו אלפים. 1,000 זה גם מלשון לימוד. אולפן, לאלף. זאת אומרת, עד שאתה לא רואה את הדבר בגילוי האלף שלו, לא תוכל לעמוד על טבעו. המספר הזה הוא בעצם בא לומר את הערך היותר שלם בגילוי של הדבר שקיים. 600,000. גם בני ישראל, כשרצו לצייר את המציאות הלאומית שלהם, כעם, לא כיחידים, לא כפרטים, 600,000. שש, ועשרות, ומאות, ואלף. אז אותו דבר. העולם, כן, הוא צריך את ההתפתחות ההיסטורית הזאת עד לאלפים, כדי שנוכל לגלות את המחשבה האלוקית. אולי נסביר כאן דבר חשוב בזכות השאלה שלך. כשהקדוש ברוך הוא חשב על עולמו, הוא חשב על עולם שלם. במחשבה האלוקית, העולם שנברא הוא עולם שלם. לא חסר בו דבר. מראש. וכוח העולם הזה הוא שלם, בלי שום חיסרון. אבל המחשבה האלוקית היא מחשבה עמוקה מאוד. ועד שהמחשבה הזאת תתגלה במציאות ארצית, היא צריכה התפתחות, כמו מגילה, שאתה פותח אותה, ולאט לאט אתה מגלה מה כתוב בה. מגילה זה מגלה יה. מה שהשם חשב במחשבה תחילה. אתה צריך להגיע עד סוף המעשה. סוף מעשה. זאת אומרת, אם לא תגיע לסוף המעשה, לא תדע מה מחשבה תחילה. המחשבה האלוקית היא כל כך גדולה, היא כל כך עמוקה, היא כל כך שלמה, שבלי ה-6,000 שנה האלה, לא נוכל לרדת לעומקה, ולא נוכל לגלות את עומק המחשבה האלוקית. זה מה שההיסטוריה האנושית צריכה, כדי להוציא לפועל את עומק האלוקות שבמציאות. זה המספר הכי גדול שקיים בעברית. אין לנו מספר יותר גדול מזה. כן. אומר המהר"ל, אפילו כשיש רבבה, רבבה זה מלשון הרבה. זה להוסיף הרבה על מה שיש. המספר הכי גדול שאנחנו מכירים בעברית זה 1,000. אחר כך זה הכפלות. אם כן, המהר"ל הסביר שמבנה הזמן הוא 6,000. חייב להיות. ראשית, התחלה, אמצע, סוף. וכל דבר יש לו מהות משלו. כמו בחיי האדם, חיי עולם. גם כן. יש מהות להתחלה, תוהו. תוהו זה כפי שהסברתי קודם, דבר שעוד לא ברור מהי צורתו. 2,000 שנים הראשונות של העולם, מה יש כאן? זה לא ברור. גם בני אדם לא כל כך יודעים איך חיים. לכן עושים גם טעויות איומות, כמו שהיה בזמן המבול, בזמן מגדל בבל. אחר כך מתבססים. תורה. 2,000 השנים האמצעיות של העולם. שמים במקום הנכון את תורת השם. ולאחר מכן משלימים את הופעת הבריאה ב-2,000 ימי משיח. זה המבנה. כן. מה, 6,000 שנה? אתה שואל מתי אפשר להתחיל לספור את ה-6,000 שנה. זה מה שאתה שואל. 6,000 שנה באופן פשוט, אנחנו מתחילים לספור מאז שנולד אדם. מאז שנולד אדם, נברא יותר נכון, אדם הראשון. אדם הראשון הוא חלק מן ההיסטוריה האנושית. וההוכחה, שהתורה סופרת את השנים שלו. כשהתורה אומרת שאדם הראשון חי 930 שנה, אז היא נותנת שנים לחייו. נכון שהמציאות של אדם הראשון היא מציאות למעלה מבינתנו, אבל היא נכנסת גם לתוך ההיסטוריה האנושית. אז אם כן, באותו רגע שנברא האדם, לכאורה, התחילה ההיסטוריה האנושית. מה שאדם היה לפני החטא, עם החטא, אחרי החטא, זה חלק מן ההיסטוריה שלנו. אם האדם הראשון לא היה חוטא, היה אפשר לחיות את 6,000 שנה האלה בלי צרות. זה לא אומר שלא צריך 6,000 שנה. זה לא רק תלמיד שיש לו ציונים לא טובים שצריך ללמוד 12 שנות לימוד. גם תלמיד שיש לו 100 צריך 12 שנות לימוד. זה לא סותר. זה לא, אם האדם הראשון היה חוטא, אז איזה היסטוריה הייתה? מה זאת אומרת איזה היסטוריה הייתה? זה כאילו שאין היסטוריה בלי חטא. לא נכון. אפשר בוודאי. מה אפשר לתקן? אפשר לשכלל. זאת אומרת, יש שתי מדרגות בהשלמה. מדרגה הראשונה, לתקן את מה שהתקלקל. אבל אפשר גם לשכלל את היש, בלי שצורך לתקן את המקולקל. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אנחנו לא נעסוק כל החיים וכל הזמן רק בתיקון החטא. אז מה יהיה לעשות כשכבר לא יהיה חטא? מה זאת אומרת? אי אפשר להיות יותר טוב בלי שלפני זה חטאת? יש טוב לעומת רע, ויש טוב שהוא יותר טוב מן הטוב הקודם. למה חייב להיות טוב לעומת רע? זה המציאות אחרי החטא, אבל בלי חטא. זה. למשל, שבת זה עולם שכולו טוב. נכון? זה לא אומר שאדם חטא. זה אומר שבשבת אתה נכנס למדרגה גבוהה יותר. זה לא חייב להיות לעומת חטא, לעומת חיסרון, לעומת קלקול. לא, לא חייב להיות. יש קורבנות שהם לא על חטאים. נכון, יש קורבן חטאת. נכון, יש קורבן אשם. אבל יש גם קורבן שלמים. יש קורבן תודה. אפשר לעבוד את השם, לא על ידי חטא. מה יעשה אדם שאף פעם לא חוטא? מה, הוא אף פעם לא יביא קורבן? הוא לא שייך לעבודת השם? ודאי. מה יעשה אדם שאף פעם לא צריך לבקש סליחה? אז הוא לא יתפלל? יתפלל שיהיה יותר טוב. לא חייב להיות חטא. כן.
אבל להתפלל שיהיה יותר טוב, זה מצב של חיסרון.
לא. זה יכול להיות מצב שמה שצריך להתגלות עוד לא נתגלה. זה לא מצב של חיסרון. למשל, תינוק, הוא מלכלך את עצמו. מבוגר, הוא נקי. מה, התינוק חטא? שהוא מלכלך את עצמו? אדם מבוגר לא צריך חיתול. אבל התינוק אין חיתול בגלל שהוא חטא. אז אם כן, יש השלמה למציאות שהיא עוד לא כולה נתגלתה, אף על פי שפה לא היה חטא, לא היה חיסרון. יותר הופעת אלוקות, יותר הופעת שלמות. אנחנו הרי שואפים אל אינסופיות של שלמות. אז כל מדרגה נוספת בשלמות היא מדרגה גדולה לעומת המדרגה שקדמה לה, גם אם לא היה חיסרון. צריך להבין שכשיש חטא, זה עבודה כפולה. למה? אדם שלא חטא היה כאן. אדם שחטא הוא עכשיו כאן. אז מה הוא עכשיו צריך לעשות? הוא צריך לעבוד כפול, כי הוא צריך לחזור למה שהוא היה, ועוד לעלות למדרגה שהוא היה אמור לעלות לפני זה. כי הרי, מי שכאן אמור לעלות לשם. אז מי שחטא, מכאן ירד לכאן. אז עכשיו, הוא צריך להשלים ולחזור חזרה למקום המתוקן. אבל הוא גם הפסיד בינתיים את ההתקדמות למדרגה העליונה יותר. אז זה תיקון כפול. נכון, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נכון, אנחנו בעולם שהוא לא, שהוא כולל חסרונות. אבל אנחנו צריכים לדעת שזאת לא מציאות מוכחת. רק ככה יש עבודה. למשל, באורות התשובה, מרן הרב קוק מסביר שהצדיקים צריכים לעשות תשובה. מה זאת אומרת, הצדיקים יעשו תשובה? אבל הם צדיקים. נכון, הם צדיקים, אז הם צריכים לעשות תשובה. איזה תשובה? אנחנו חושבים שתשובה זה רק למי שחטא. כלומר, אצלנו תשובה זה קלקלת, תתקן. לא נכון. יש תשובה שהיא לעבור ממדרגה פחותה למדרגה עליונה. גם צדיקים יש להם לטפס מעלה. הוא אומר שיש לעבור ממצב של קטנות למצב של גדלות. קטנות זה לא חטא, אבל זה לא שלם. גדלות, אצילות, זה שלמות. אז היא גם תשובה על זה. כולם שייכים לעבודת התשובה. ומפני זה, מחלק גם כן זמן כל העולם לשלושת חלקים אלו. כי זמן כל ימי עולם הוא 6,000 כדאיתא אתם, שם, אמר רב קטיני שיט אלפי שני אבי אלמא. 6,000 שנה זהו העולם. וחד חרב. שנאמר ונשגב לבדו ביום ההוא. ונאמר, מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת. ונאמר, כי 1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול, עד כאן. וביאור עניין זה, מה שאמר קישית אלפי שני, אבי אלמה וחד חריף. כלומר, שהעולם הוא 6,000 שנה, זה ההיסטוריה, ואחר כך, 1,007, שהוא כנגד יום השבת, יש שביתה. בלשון של חכמים, עולם חרב. מה זאת אומרת? אם העולם חרב, אז מה שייך 1,007? הרי אין עולם. אז מה זה 1,007? עולם חרב. פצצת אטום בסוף 6,000 שנה, 1,000 שנים עולם חרב. אבל אין עולם. זה לא הכוונה. שעולם חרב, הכוונה שהתפוצץ העולם. זה ההבנה של הנצרות. שהעולם בסוף יחרב. למה? כי בסוף הרע מנצח. אצלנו זה הפוך. אצלנו בסוף זה שבת. אז מה זה עולם חרב? עולם חרב, הכוונה שזה כבר לא עולם שבו האדם קובע את ההיסטוריה. אנחנו במשך 6,000 שנה, אנחנו, ריבונו של עולם, הפקיד בידינו את ניהול ענייני העולם. ההיסטוריה היא בנסתר אלוקית, אבל בגלוי אנושית. בני אדם בונים, הורסים. בני אדם זורעים, הזורים בדימה, ברינה יקצור. ההיסטוריה היא בגלוי אנושית. מגיע הזמן, ונשגב לבדו. ונשגב השם לבדו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שריבונו של עולם לוקח את המושכות של ניהול ההיסטוריה של העולם. הוא המנהל את העולם. אז מבחינת האדם, מה עושים? לא, זהו. זה שבת. איסור מלאכה. 6,000 שנה מלאכה. 6 שנים תזרע שדך. ובשביעית תשבות. עכשיו קוצרים את הפירות. אם כן, מתברר שהסטרוקטורה, המבנה של ההיסטוריה של העולם, היא כמבנה הימים של השבוע. 6 ימים של עבודה, יום אחד של שביתה. אותו דבר, 6,000 של עבודה. האדם הוא השותף הפעיל בהיסטוריה של העולם. הוא השותף הפעיל. הוא קובע. הוא יוזם. הוא פועל לפי בחירה. בזמן שריבונו של עולם אומר, זהו, נתתי לכם. זהו, 6,000 שנה פעלתם. עשיתם דברים טובים, עשיתם פחות דברים טובים. עכשיו, עולם שכולו טוב. עולם ארוך. ארוך במובן שזה כבר לא תלוי באדם מה ניהולו. קרה לנו דבר דומה, קצת במדבר. היינו מעין זמן כזה, שריבונו של עולם ניהל את החיים שלנו. לא ידעו איפה יהיו מחר. חונים, נוסעים. ויחנו, וייסעו. מי מחליט? לא אתם. השם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. מה אוכלים? השם. מה שותים? השם. לאן הולכים? השם. זהו. זה מדרגה שונה. זה לא המדרגה האנושית הטבעית. הכניסה לארץ ישראל זה כניסה להיסטוריה האנושית. כן.
זה היה מדרגה נמוכה יותר מאשר
נכון. זה היה מדרגה של הכנה. אבל בסוף זה חוזר. כמו שהיה לפני שנברא העולם, יש גם אחרי שנברא העולם. נכון? אז סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף סוף מגיעים לאותו עולם שאדם כבר לא יכול לקלקל. זה מה שאמרנו קודם. יש זמן שאדם לא יכול לקלקל. אנחנו נמצאים בעולם כרגע שאדם יש לו הרבה עבודה. למה? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אז יש לי כל הזמן עבודה. לתקן את מה שמישהו אחר קלקל. אבל יש זמן שאתה לא יכול לקלקל. זה שבת. אין. אין מלאכה. מתוך זה אין גם קלקול. זה מציאות שכמובן אנחנו לא יכולים לצייר אותה. אני לא יכול להגיד לך איך יתנהלו החיים כל רגע על פי מצב כזה של יום שהוא שבת 1,000 שנים. בקושי אנחנו מציירים לעצמנו מה זה שבת 24 שעות. אז מה זה יצייר לעצמנו עולם של 1,000 שנים שבת? לא יודע. לא יודע לצייר. אבל חז"ל מסרו לנו שיבוא זמן כזה, שכמובן יש לו יתרונות עצומים. כשאדם לא יכול לקלקל. איזה יופי. כן. חילול שבת, נכון? כן, באלף השביעי האדם לא יכול לקלקל, זה ההבדל. זה נכון. זה נכון שבעולם שלנו, בתוך 6,000 שנה, אתה יכול לחלל שבת. אבל בשבת של העולם אתה כבר לא יכול לחלל את השבת. יש כמה פעמים שכתוב בתורה, מובא בשיחות של הרב ציודה, שהתורה אומרת שאסור במילים של לא יכול. לא תוכל לאכול בשעריך קורבנות קודש. לא תוכל לאכול בשעריך. מה זה לא תוכל? אם אני רוצה אני יכול. אסור. בעולם שלנו שהוא 6,000 שנה, שזה עוד לא השבת של העולם, אז אדם יכול להחשות לעצמו לחלל שבת. אבל בשבת של העולם, אדם לא יכול לחלל שבת. אין כבר חילול שבת. מה אמרתי? שזה דומה לתקופת המדבר. כן? בתקופת המדבר, השם אמר, בשבת לא ירד מן. לא ירד מן. ואם אדם רוצה לחלל, אבל אין. אם אדם היום רוצה לצאת לשדה ולעבוד בשדה, אפשר. שבת. חילול שבת. ובמדבר, אין. אז שני אנשים, דתן ואבירם, ביום השבת, הלכו ללקט מן. ומה קרה? הצליחו או לא הצליחו? לא הצליחו לחלל שבת. רוצים לחלל שבת. הם לא יכולים. לא נותנים להם לחלל שבת. נכון. כי זה מציאות כזאת, שלא שייכת, שבכלל יהיה חילול שבת. אותו דבר. באלף השביעי, זה לא שייך. אתה לא יכול. גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול. כי אתה חי מדרגה כזאת, שכבר לא שייך לחלל שבת. וכל מה שאנחנו רוצים, זה כבר בעולם הזה לראות את העולם ההוא. מה שאנחנו עושים שבת בעולם הזה, זה ליטום מן המדרגה הזאת. גם עכשיו אי אפשר לחלל שבת. לא רק שזה אסור. זה, 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 זה נראה כזה משונה שאתה מחלל שבת. אבל עדיין חוק הבחירה עובד. אבל כשאדם מתעלה, אדם שהגיע למדרגה הזאת, אתה תבקש ממנו לחלל שבת, הוא יסתכל עליך, הוא יחשוב שאתה ירדת מן הפסים. אתה תגיד לו, נו, מה דעתך עכשיו לבשל? מה לבשל? שבת. בסדר, אז מה? קר גפרור, תדליק אש. מה זאת אומרת להדליק אש? זה שבת. בסדר, אז מה שבת? אתה יכול אם אתה רוצה. מה זאת אומרת? אני לא יכול. מה אתה לא יכול? תיקח קופסת גפרורים, תדליק אש. אני לא יכול. מה זאת אומרת? אתה לא יכול. אתה כן יכול. אתה לא רוצה. לא, לא שאני לא רוצה. אני לא יכול. במדרגה האמיתית, אדם מרגיש שהוא לא יכול. כן, מי רצה לשאול? כן. נכון, אתה צודק. אבל יש ביטול של בחירה חופשית, שזה דבר לא טוב. כי כשבעולם שלנו אתה מבטל מאדם את הבחירה החופשית, אתה מבטל את הבחירה החופשית בין לטוב בין לרע. למה בעולם שלנו כפייה זה לא טוב? כי יכול להיות שכרגע אתה כופה עליו דבר טוב, אבל אתה גם כופה עליו לא לעשות דבר טוב. למה עונש מקובל בעולם הזה זה בצבא? כי מונעים ממך לפעול באופן חופשי. יבוא אדם ויגיד, מעולה, האדם הזה נמצא בבית סוהר, הוא לא יכול לגנוב. תראה, הוא במצב יותר טוב מאדם שבחוץ. כי יש אנשים שהם בחוץ, מסכנים, הם לא בבית סוהר, הם יכולים לגנוב. אז למה זה נחשב לדבר לא טוב? כי לא שמת לב, כשאתה בבית סוהר, לא מונים ממך רק את הדברים הרעים. מונים ממך רק את גם את הדברים הטובים. זה העונש. אבל בעולם שכולו טוב, בשביל מה אתה צריך לעשות את הבחירה החופשית? כדי לעשות רע? אתה לא יכול. אז מה תרוויח? זאת זאת אומרת, יש שלב שביטול הבחירה זה לא פחיתות. זה מעלה. מה אתה עושה עם בחירה חופשית? לבחור בדבר שהוא רע, הוא כבר לא קיים. הוא כבר לא שייך. נכון? אתה צודק. בשבת של ההיסטוריה אין צורך כבר בבחירה. כמו שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו בהר סיני ארק הגיגית. הנה, היינו במדבר, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו ארק הגיגית. נו, ומה עם הבחירה? מה הבחירה? עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה לך את כל האמת. בחירה למה? ללכת לשקר? ככה מסביר הרמב״ם, שלפני שהאדם הראשון חטא, כל העולם אצלו זה היה או אמת או שקר. זה מה יש. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא בהר סיני נותן לנו תורה, תורה נקראת אמת. והוא נותן לנו את כל האמת. אדם יגיד, מה, כפה עלינו ארק הגיגית. מה עם הבחירה החופשית? הבחירה החופשית למה? לשקר? לא שייך. זה נקרא כפה עלינו ארק הגיגית. שהקדוש ברוך הוא בהר סיני גילה לנו את כל האמת. אז מי רוצה בכלל ללכת למשהו אחר? מי רוצה בכלל את השקר? אף אחד לא רוצה שקר. כי יש לך את כל האמת. מתי אדם מתפתה לשקר? כשהוא לא רואה את כל האמת. אבל אם אדם היה רואה את כל האמת, הוא בכלל לא היה מתפתה לשקר. מתי? אתה מדבר על האלף השביעי? לא, באלף השביעי אין כבר אופציה של שקר. הכל אמת. לכן אין צורך בבחירה, כי הכל אמת. זה כמו בהר סיני. מה היינו עושים עם הבחירה? ריבונו של עולם פתח את הווילון, הראה לנו את כל האמת. קוראים לזה תורה. כל האמת, ידענו הכל. הבנו את הכל, היה ברור לנו הכל. זהו, אמרו, נעשה ונשמע. זהו, כל האמת. אדם משקר כשהוא יכול להחשיב את זה כאמת. אבל אם הוא לא יכול להחשיב את זה כאמת, אז הוא לא ילך לשקר. בשביל מה? זה סתם דבר משונה. שזה בכלל לא שייך. אם כן, זה עולם של אמת. נחזור למדרגה שלפני החטא. אפילו למעלה מזה. כי לפני החטא, בכל זאת חטא. אבל נחזור, נגיע למדרגה שאין גם אופציה לשקר, כמו שאתה אומר. כן. מה? זה בדיוק מה שאמרתי. שאנחנו נגיע למדרגה שהיא גבוהה יותר. גבוהה יותר ממדרגת אדם הראשון. כי כמו שאמרת, כמו שאתה מאיר, המדרגה הזאת של אדם הראשון, עדיין הוא היה יכול לחטוא. כלומר, הוא ידע מה היא אמת ומה הוא שקר. כל דבר זה היה אמת ושקר. ובשלב מסוים, הוא רצה לבדוק אם בשקר יש אמת. זה החטא. זה החטא. חטא זה מלשון חיסוד. פספס משהו. אולי נלך לבדוק שבשקר יש בכל זאת אמת. זה כמו שאדם, כן, עדיין החטא הזה קיים, שיש לך אדם שאומרים לו, תדע לך, זה רע. הדבר הזה זה רע. טוב, אני אבדוק. לא, הבעיה שאם אתה בודק, אתה נדבק מן הרע. לא. אני אבדוק את הרע, וכשאני אראה שזה רע, אני אצא ממנו. אומרים לאדם, תיזהר. אם אתה בודק את הרע, אתה כבר לא תוכל להיות נקי ממנו. לכן אף פעם אסור לנסות את הרע. אף פעם. אף פעם כלל גדול. לא בודקים רע. למה? כי אתה תקבל שריטה. אתה לא תצא מזה נקי. או זה יהיה מאוד קשה. אפשר, אבל זה אולי יהיה מאוד קשה. אז זה מה שקרה עם אדם הראשון. הוא רצה לבדוק אם יש איזושהי אמת במה שהוא ידע שזה שקר. כי האדם הראשון ידע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. עץ הטוב אכל, לא תאכל. אז זה שקר לאכול משם. אז למה? אולי זה משפט ידוע. אם זה קיים, אולי בכל זאת יש משהו שם טוב. אז הוא הלך לבדוק אם יש אמת בשקר. כמובן, הוא הבין שאין אמת בשקר, אבל הוא כבר נפגע מזה. כמו כל מי שמנסה רע. יש אנשים שאומרים, צריך לעבור את כל החוויות בחיים. כל החוויות. לא לדלג על שום דבר. אל תדלג על שום דבר, אבל בחלק ממה שאתה לא תדלג עליו, אתה תישאר שם. חתום. כן. לא שמעתי. הידיעה האמיתית של הדברים. אפשר לדעת מה הוא הרע, בלי לנסות אותו. זה התורה לא מסתירה. היא אומרת לנו מה הוא טוב ומה הוא רע, בלי שתצטרך לנסות אותו. לדעת מה הוא הרע, זה אנחנו מחויבים. בלי לנסות אותו. יש לאדם יכולת שכלית להבדיל, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל העמים, בין יום השבועית למעשה, בלי שאתה צריך לחוות אותו. טוב, נמשיך בעזרת השם מחר. תפילת מנחה.